רוצה לפתוח בחוויה אישית שהייתה לי באחת השבתות, זה היה לפני שנים, התארחתי באחד הקיבוצים, לא נזכיר את שמו, וביקשו ממני לומר דבר תורה בשבת בבוקר. זה היה שבת פרשת כי תישא. כבר תבינו למה זה חשוב.
שומעים אותי בסדר, זה נשמע טוב, רק עם הראש. בסדר, שומעים? תודה רבה. ובשבת בבוקר אני עולה לבימה, אומר ברשות הרב המקומי, אני רוצה לספר לכם על דבר נורא שקרה השבוע כאן בקיבוץ. הרב ליאור, זה היה השם של רב הקיבוץ, הלך בשביל ליד בית הכנסת של היישוב, ופתאום הוא שמע רעש מתוך בית הכנסת. זה היה שעה של אמצע היום, שבית הכנסת אמור להיות סגור ונעול, והוא הסתקרן, מה זה? מי נמצא פה מרעיש בשעה כזו? הוא ניגש לבית הכנסת, הסתכל מבעד לחלון, וחשכו עיניו. הוא ראה חבורה של ילדים מכיתה ו', ילדי הקיבוץ, שחיפשו איזשהו מקום לשחק, כנראה המגרש היה תפוס. מה הם עשו? הם נכנסו לבית הכנסת. הם טיפסו דרך החלון והשתחלו פנימה, הזיזו את הספסלים לימין ולשמאל, ושיחקו כדורגל בתוך בית הכנסת. הרב ליאור כל כך הזדעזע מהעניין, שהוא נכנס פנימה, פתח את ארון הקודש, הוציא ספר תורה, והשליך אותו על הארץ. אמר להם, תתביישו, ככה אתם מתנהגים. הקהל שהיה בבית הכנסת באותה שבת, היה בהלם. המזל היה שאני הכנתי מראש את הרב ליאור, רב הקיבוץ, שאני הולך לספר עליו סיפור, והם לא האמינו. איך יכול להיות קרה דבר כזה ולא ידענו? ושהרב ישליך ספר תורה על הארץ, זה לא יעלה על הדעת. ואז אמרתי להם, אתם יכולים להירגע. הסיפור הזה זה סיפור אמיתי, אבל הוא לא קרה לרב ליאור, והילדים ששיחקו כדורגל זה לא הילדים שלכם. זה קרה לרב גדול עוד יותר, משה רבנו, בפרשת השבוע. הוא יורד מהר סיני, לא עם ספר תורה רגיל, אלא עם לוחות הברית, שנעשו על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ופשוט מנתץ אותם לרסיסים. ואם אנחנו כל כך מזדעזעים, לחשוב שהרב ליאור עשה דבר כזה, איך אפשר להיות על דעתנו שמשה רבנו, רבן של ישראל, ייקח חפץ אלוקי וינתץ אותו לרסיסים? למה? איך אפשר להעלות על הדעת מעשה כזה? איך הוא העז? הזכרנו את שאלת אברבנאל. אברבנאל חי לפני כ-500 שנה, היה בפורטוגל, בספרד, באיטליה, לבד זה שהיה חכם מחכמי התורה, היה יועץ כלכלי, היה שר האוצר בכמה ממשלות, והוא שואל, בסיפור של מעשה העגל, ממה נפשך? אני לא מבין את משה. אם לא מגיע לבני ישראל את הלוחות, אל תיתן, תשאיר אותם שם למעלה על ההר. אם צריך לתת, אז תיתן להם, אבל להוריד ולשבור לעיניהם, מה עשית בזה? אפשר לשמור את זה לאחר כך, עד שיעשו תשובה, אבל להוריד ולשבור, למה? בסיפור הזה של חטא העגל, הוא קשור לימים האלו, היות שאתמול כולנו ציינו את י' ז' בתמוז, היום שפותח את שלושת השבועות, ימי בין המצרים. ואחד הדברים שקרו בי' ז' בתמוז, זה הדבר הזה, חטא העגל ושבירת הלוחות. ואני רוצה בזמן קצר שלנו פה ביחד, לתת כמה תשובות על השאלה הזאת, איך משה העז לעשות את הדבר הבלתי נתפס, ולקחת חפץ אלוקי ולשבור אותו לרסיסים. והשאלה כל כך קשה, עד כדי כך שיש דעה בחז"ל, אני אצטט את המשפט, מובא באבות דרבי נתן, רבי יהודה בן בטרה אומר, לא שבר משה את הלוחות, אלא שנאמר לו מפי הגבורה. הוא אומר, חייב להיות, אם משה עשה את זה, הוא קיבל הוראה מפורשת מאלוקים. כי בלי זה, זה לא יעלה על הדעת. הקושי הגדול הוא שלא מצינו בשום מקום שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשבור את הלוחות. נראה שזאת הייתה החלטה אישית שלו בזמן אמת. והשאלה היא, אנחנו יכולים לעשות להבין מה עבר לו בראש, מה הייתה המטרה,
מה הוא ניסה להשיג בדבר הזה. התשובה הראשונה, והיא מעניינת ומפתיעה, אומרת שהלוחות בעצם נשברו בלי כוונה.
מה זאת אומרת? מובא בתלמוד הירושלמי במסכת תענית, אני אצטט משפט, תנא בשם רבי נחמיה, הכתב עצמו פרח. הלוחות היו מסוי 40 שאה, והכתב היה סובלן. כיוון שפרח הכתב, כבדו על ידי משה ונפלו ונשתברו. כמה שקלו הלוחות? הרבה מאוד. תראו לעצמכם שני לוחות מאבן, אני לא יודע להגיד, זה עשרות קילו, 100, 200. אצלנו בבית הכנסת, אני רב קהילה בפתח תקווה, יש לנו שני ספרי תורה. אחד שקוראים בו בדרך כלל, הוא קל יותר. בספר השני, שמוצאים בזמנים מיוחדים, הוא מאוד כבד. הגבאי יודע שאם הוא לא רוצה שכולם יצומו, צריך איזה ספורטאי מקצועי, שרירן, בשביל שיגביה את הספר, הוא מאוד כבד. כמה שקלו הלוחות אנחנו לא יודעים, אבל חז"ל אומרים, בעצם הם לא שקלו. הכתב היה סובלן. בזכות זה שהיה פה עניין רוחני אלוקי על גביהם, זה לא שקל. אבל ברגע שמשה עומד מול ישראל, ורואה את העגל והמחולות, הכתב פשוט פורח. ומה שנשאר לו זה גוש, אבן, גדול וכבד, וזה פשוט נופל לו מהידיים.
האם יש איזה קושי על הפירוש הזה, שבעצם אומר, הלוחות נשברו בטעות, זה היה בלי כוונה, הוא לא תכנן, זה נפל לו מהידיים. הקושי על ההסבר הזה, זה שכתוב בתורה, וישלך את הלוחות. המילה וישלך, איך היא נשמעת? כמשהו אקטיבי, כמו מישהו שמשליך אבן, לא שנפלו לו מהידיים. אז הרשמן פה מסביר, הוא אומר, זה היה כל כך כבד ועמד ליפול על משה, אז הוא פשוט הדף את זה ממנו. ואז זה היה הכוונה שהוא השליך, שלא ייפול עליו, אז הוא דחף קדימה. אבל באמת לא הייתה כוונה לשבור את הלוחות. זה הסבר ראשון, מפתיע, שאומר, בעצם הלוחות נשברו בטעות, זו לא הייתה הכוונה. הסבר שני, והוא המפורסם.
אומר, משה עשה את זה בכוונה. למה? המטרה הייתה להציל את עם ישראל. משה יודע שלתת להם את הלוחות, זה לא סתם מתנה. זה כתב אישום חמור ביותר. הרי הלוחות האלה כתוב עליהם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כשברגע זה ממש הם עומדים ומרקדים מול העגל ואומרים, אלה אלוהיך ישראל. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. ולכן משה מעדיף כביכול להשמיד ראיות. יש מין משל שמביאים חז"ל על המלך, שנשא איזה נסיכה, ויצא איזה שמועה שהיא זינתה, והלך, אוהבו, וקרא את הכתובה. כי הוא יודע שברגע שיש כתובה, יש פה מחויבות מוחלטת, צריך להציל אותה. כמובן הוא מסכן בזה את עצמו. אבל עדיין, המטרה הייתה להציל את עם ישראל. יש בחז"ל הסבר נוסף שמדייק פה יותר, זה לא היה רק להשמיד את כתב האישום, אלא לעשות פה, אני אגיד את זה בצורה חריפה, סוג של מניפולציה. תרגיל הקדוש ברוך הוא. הרי ריבונו של עולם אמר למשה, אחרי החטא הזה, אין תקנה. אני אשמיד אותם ואני אעשה ממך עם חדש. משה הולך ושובר את הלוחות, ואומרים חז"ל, הוא בא להגיד לקדוש ברוך הוא, תקשיב, זה לא ילך. להשמיד אותם ולקחת אותי. הנה, גם אני חוטא. אני שברתי את הלוחות. אם הם הולכים כי אין תשובה ואין תיקון, גם אני הולך איתם. אין מה לעשות. ואם לי יש תיקון ולי יש תשובה, נו, אז תסלח גם להם. זה ממש מדהים, ההסבר הזה, איך משה שם את עצמו עם ישראל בסל אחד, במסירות נפש, ומציל אותם בזה שהוא או משמיד את כתב האישום, או מצרף את עצמו עמהם, באופן שאם הקדוש ברוך הוא רוצה שישאר לו מישהו, שישאר לו איזה עם נבחר, אין ברירה. או שהוא סולח לכולם, או שלא יישאר פה אף אחד. הדבר היפה הוא שחז"ל אומרים שבדיעבד הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. המשפט המפורסם, ישר כוחך ששיברת, כשלמעשה זה הדבר האחרון שאומרת התורה על משה רבנו. מה שעשה משה לעיני כל ישראל, אומר שם רש"י, גולת הכותרת של חייו של משה, זה לאו דווקא מתן תורה, קריאת ים סוף, העמידה לפני פרעה. גולת הכותרת זה השבירה של הלוחות, וכמו שהסברנו, זה מבטא את הגדולה של האיש הזה, שהיה מוכן לתת את הכל ולמסור את עצמו כדי להציל את עם ישראל. לפני כמה ימים היה בחדשות על מיכאל זיקרי, יהודי שטבע למוות כשהוא נכנס למים והציל ארבעה בני משפחה בדואית מחורה. הם התחילו שם לפרפר במים, והאיש הזה, זה היה לא הרבה זמן אחרי החתונה שלו, הנשוי, פרק ב', גם לא מבוגר, זינק למים, והציל את הראשון ונכנס שוב, והציל את השני ונכנס שוב, והפעם הרביעית הוא כבר מרגיש הוא באפיסת כוחות, אבל הוא הצליח להציל שם את הדודה הזקנה, ארבעה בני משפחה, ובסוף הוא טבע בעצמו. והתכונה הזאת של למסור את הנפש למען מישהו אחר, הנה, משה רבנו אתמול, י' ז' בתמוז, לימד את כולנו שכדי להציל, יהודי מוכן לעשות הרבה מאוד, עד כדי למסור את הנפש. אני רוצה להציע, חברים יקרים, תשובה שלישית לשאלה. ואותה אומר הנציב, זו תשובה חינוכית. אתם זוכרים, אברבנאל שאל, אם צריך לשבור את הלוחות, אז שבור אותם למעלה. מה אתה מוריד ושובר לעיניהם? למה זה חשוב שהם יראו את זה? אומר הנציב, רב נפתלי צבי יהודה ברלין, הראש ישיבת וולוז'ין, שהיה כאן אפקט חינוכי. אנחנו יודעים שבחיים אנחנו בעיקר מדברים, אתה מסביר לילדים, לתלמידים, יש מקרים שלדבר זה לא מספיק. צריך לעשות מעשה. כהורה, אנחנו לא בעד להקות ילדים. אבל יש מקרים שאתה רוצה להעביר מסר, ילד עכשיו הוא רץ לכביש, הוא מתעסק עם חשמל וסכנת נפשות. אז יכול להיות שכהורה, אתה רוצה להגיד לו, זה לא עוד איזה דבר. זה דבר שבשום פנים אסור לעשות, אתה נותן מכה. לא בשביל להכאיב. בשביל להסביר, זה משהו אחר. זה לא עושים בשום פנים, חס וחלילה, יכול להיגמר באסון. אומר הנציב, כשמשה רבנו יורד מההר, והוא רואה שהעם מרקד סביב העגל, אומר לעצמו, לתת פה עכשיו נאום, זה לא מספיק. צריך לעשות מעשה, כדי שיבהיר להם שדבר כזה הוא חצייה של כל הקווים האדומים. מה הוא עושה? דבר ויזואלי שהם צריכים לראות, לקחת את הלוחות ולנתץ לעיניהם. זה היה דרך מוחשית כדי להעביר את העוצמה של המסר. ובעניין הזה, אני רוצה להצביע על שני אנשים שהלכו בעקבותיו עם אותה שיטה. אני רוצה להראות פה תמונה על המסך. שימו לב, האיש שאתם רואים כרגע, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, היה הרב הראשי הראשון למדינת ישראל, נפטר השבת הזאת, י"ט בתמוז, לפני 61 שנה. והרב הרצוג, שיש הרבה הרבה מה לספר עליו, היה יהודי מופלא, מיוחד במינו, גאון עצום, היה דוקטור לספרות, היה דובר 12 שפות, דיפלומט מזהיר, באמת עשה דברים רבים שקשה לתאר, אולי רק סיפור אחד, המפורסם ביותר, בשנת תש"א, 1941, הוא נוסע לארצות הברית, כדי לנסות לעורר את האמריקאים, שיפתחו את השערים, שיכנסו פליטים יהודים, הוא מנסה להציל, כשברקע עובדת מכונת ההשמדה הנאצית, הוא נפגש עם רוזוולט, נשיא ארצות הברית, שמקבל אותו בכבוד, אבל הרב הרצוג יוצא משם בדמעות, הוא אומר, הוא לא מתכוון לעשות שום דבר. הוא רוצה לחזור לארץ, והשגריר הבריטי בארצות הברית אומר לו, כבוד הרב, אסור לך. לפי המידע שבידינו, פילדמרשל רומל, המצביא הגרמני, כובש בסערה את צפון אפריקה, והוא עומד בשערי הארץ. הולכת להיות פה מפלה והשמדה של היישוב היהודי בארץ ישראל. זה פיקוח נפש, אסור לך לחזור לשם. והרב הרצוג אמר לו את המשפט המפורסם, הנביאים ניבאו על חורבן ראשון ושני, הם לא דיברו על חורבן שלישי. כלומר, פעמיים, אנחנו יודעים, הייתה גלות, לא תהיה פעם שלישית. ובניגוד לכל העזרות, הוא יוצא בדרכו חזרה לארץ ישראל, הוא מגיע לדרום אפריקה, למוזמביק, ומשם הוא חוזר לארץ ישראל, וזה נותן כוח עצום ליישוב היהודי, האמונה הזאת שהתבררה, תהיה נכונה, בסופו של דבר בקרב אל אלמן, רומל, המצביע הגרמני נפל, משם התחילו הגרמנים בשרשרת של מפלות, אבל חורבן שלישי לא יהיה. כך אנחנו יודעים, בדברי חז"ל והנביאים. בכל אופן, אז כל זה היה בסוגריים, רציתי לספר על הרב הרצוג, על אירוע אחר בחייו, כשהבריטים פרסמו את הספר הלבן, ושם יש גזרות כנגד התיישבות יהודית, עלייה יהודית לארץ, והרב הרצוג, שתבינו, הוא היה תחת שלטון בריטי, הוא אמנם רב ראשי, אבל כפופים לחסות הבריטית בארץ ישראל, הוא עומד בבית כנסת בירושלים, ואומר, הספר הלבן הוא חסר ערך, זה שקר, אלוקים מבטיח את הארץ לעם ישראל, עם ישראל הולך ונגאל, זאת הארץ שלנו, הדברים האלה חסרי משמעות, והוא לוקח את הכתב של הספר הלבן וקורע אותו לגזרים. זה היה מעשה מאוד אמיץ בימים ההם, כשאתה תחת שלטון זר, אבל חולפות כמה עשרות שנים, ויש מישהו אחד שהולך בעקבותיו. מישהו יודע למי אני מתכוון?
מי היה האיש שלמד מהמעשה הזה של הרב הרצוג, ועשה למעשה את אותו הדבר? התשובה זה היה הבן שלו, חיים הרצוג, אנחנו מכירים אותו כנשיא של מדינת ישראל, אבל...
הוא היה שגריר ישראל באום, השנה הייתה 1975, והייתה הצעת החלטה שהציונות זה תנועה פסולה, גזענית, צריך להוקיע אותה. והייתה הצבעה, ואתם יודעים, בהצבעות באום אנחנו תמיד מפסידים. יש לך את מדינות ערב, יש את כל המדינות שתומכות בהם. אנחנו... אין לנו שם לובי, והיה ידוע גם באותה הצבעה שהיא הולכת לעבור. חיים הרצוג עלה לבמה, והוא עשה שם נאום קצר, החוקרים מחשיבים אותו אחד מ-50 הנאומים.
אחד מ-50 הנאומים הטובים בהיסטוריה.
לצד נלסון מנדלה ומרטין לותר קינג וג'ון קנדי. ואני אקרין לכם קטע, דקה אחת, מתוך ה... נאום הזה שלו, שהיה קצר מאוד, בתמצית הוא אומר, ההיסטוריה תשפוט אתכם, אנחנו לא מתנצלים. תדעו לכם שהיטלר היה מרגיש בנוח להיות פה בלילה הזה. ההחלטה הזאת היא חסרת משמעות, והיא לא שווה את הנייר שעליו היא כתובה, ומה הוא עושה? הוא קורא אותו לגזרים. אני רוצה לשתף פה, אני אראה לכם את הסרטון, אני רק אומר מראש, זה צילום משנת 1975, אז האיכות היא לא מספיק טובה, אבל זה מספיק בשביל להבין את הרעיון. חיים הרצוג בעצרת האום.
Mr. President, I stand not here as a supplicant. Vote as your moral conscience dictates to you, for the issue is not Israel or Zionism. The issue is the continued existence of this organization. which has been dragged to its lowest point of discredit by a coalition of despotisms and races. You yourselves bear the responsibility for your stand before history, for as such will you be viewed in history. But we, the Jewish people, will not forget. For us, the Jewish people, this resolution based on hatred, falsehood, and arrogance is devoid of any moral or legal value. For us, the Jewish people, this is no more than a piece of paper, and we shall treat it as such.
תראו איזה אומץ, איך הוא עומד שם וקורא
לגזרים, וכנראה שחיים הרצוג למד את הדבר הזה מאבא שלו, הרב יצחק הרצוג, שקרא את הספר הלבן עשרות שנים קודם. והרב הרצוג למד את הדבר ממי? ממשה רבנו, כמה אלפי שנים קודם, זה ההסבר של הנציב, איך משה שובר את הלוחות בשביל להעביר את המסר. זה הרגע שדיבורים לא מספיקים. צריך לעשות משהו שיראה להם שדבר כזה חצה את כל הקווים. אז זו התשובה השלישית. למה משה שבר את הלוחות לזעזה? רוצה להציע התשובה הרביעית, והיא תשובה מפתיעה ומקורית, שמובא במדרש בשמות רבה, אני אקריא שני משפטים מתוך זה. אומר המדרש כך, אתה מוצא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא רד, היה תופס בלוחות ולא מאמין שחטאו ישראל. אמר, אם איני רואה, איני מאמין שחטאו ישראל. שלא שברן אנשי ראה בעיניו. אוי להם לבני האדם שהם מעידים ואינם יודעים מה שהם רואים. אפשר שלא היה משה מאמין בקדוש ברוך הוא שאמר לו, רד כי שיחת עמך, אלא הודיעה משה דרך ארץ לישראל. אפילו שיהיה האדם שומע דבר מיחידי נאמן, אסור לקבל את עדותו. המדרש אומר פה דבר מדהים. למה משה לא שבר את הלוחות בשמיים? למה הוא מתעקש לרדת איתם? תשובה, הוא לא רצה להאמין ללשון הרע, אפילו כשמי שאומר את זה, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כדי ללמד אותנו כמה בקלות בני אדם שמעו איזה שמועה, העבירו בוואטסאפ, קראו איזה ידיעה, והם ישר מעבירים הלאה. מה אתה יודע? אתה ראית? אתה בדקת? תלמד שאפילו משה רבנו, הוא שומע מהקדוש ברוך הוא, תגידו, יש מקור יותר מוסמך מזה? ריבונו של עולם אומר לו, לך, רד, כי שיחת עמך, שרו מהר, עשו להם עגל מסכה. מה אתה צריך? אם לא לקדוש ברוך הוא, אז למי תאמין? אומר המדרש, משה מלמד אותנו לדורות עולם, לא להאמין. עד שאתה לא רואה בעיניים, עד שאתה לא בדקת, אתה לא יודע. ומהניסיון, אני חושב שכולנו יודעים איך לפעמים מספיק פרט אחד קטן לשנות, וזה משנה את כל התמונה. ראיתי פעם מחקר מעניין שעשה פרופסור באוניברסיטה בהודו, הוא העמיד סטודנטים בשורה אחד אחרי השני, והם היו כל אחד עם הפנים אל הגב של השני, והוא פנה לראשון בשורה והראה לו משהו בפנטומימה, כלומר איזושהי תנועה שהוא צריך להעביר, נגיד לעשות ככה, ככה. ואז הסטודנט שעמד בסוף השורה צריך להעביר את זה לזה שלפניו בלי שאחרים רואים. והוא מעביר לו את הצורה, ומסתובב. והשני מעביר לשלישי, בלי שאחרים רואים. וככה התנועה הזאת עוברת. ומה שמדהים, שכשמגיעים לתחילת השורה, אתה רואה את התנועה, זה פשוט לא קשור, זה לא דומה. כל אחד רק שינה קצת, אחד עשה קצת ככה, ואחד עושה ככה, ובסוף זה פשוט לא זה. וזו דוגמה יפהפייה, איך דברים משתנים כשהם עוברים. לכן אומר פה המדרש, משה מלמד אותנו, עזוב אותך שמועות בוואטסאפ. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר, אומר משה רבנו לו, אני צריך לראות בעיניים. עד שאני לא רואה, אני לא יכול להאמין. וכאן רוצה, חברים יקרים, לעבור לתשובה החמישית והאחרונה. האם עד כאן מישהו רוצה
לשאול או להעיר? טוב, אז אני אמשיך לתשובה האחרונה. מי שרוצה
תוך כדי גם יכול לכתוב בצ'אט או להרים יד, אז אני אשמח גם לשאלות. התשובה האחרונה, והיא מקורית ונועזת, אומר אותה רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן נפטר לפני כ-120 שנה, היה אחד מהחריפים, המקוריים, הנועזים שבין האדמו"רים. יש לו ספרים עם שמות שקשה לנו לתאר בכלל, וידע עצום בכל התורה, רעיונות חדשניים. והוא שואל שאלה שמובילה אותו להגיד פה תזה מדהימה. רבי צדוק הכהן מלובלין שואל, איך משה רבנו, עם כל גדולתו, ענקיותו, קדושתו וצדיקותו, יוכל בכלל לעזור לעם ישראל ששרוי בחטא העגל? הרי הוא כל כך גדול ונשגב, והם יידרדרו פה לכזה שפל של לרקד סביב העגל 40 יום אחרי מתן תורה, איך בכלל יכול משה רבנו לבוא ולושיט להם יד, לעזור להם? הרי יש 2,000 שנות אור שמפרידות ביניהם. איזה גישה יש לו בכלל אליהם? והתשובה שאומר רב צדוק, תשובה מדהימה, באמת לא הייתה גישה. משה היה כל כך רחוק מהם, מהשפל שהם הגיעו אליו, שהוא היה חייב לעשות מעשה שיחבר ביניהם. מה המעשה? הגמרא במסכת שבת אומרת על אדם ששובר כלים בחמתו. אחד עצבני, על אשתו, על הילדים, על הממשלה, מה הוא עושה? לוקח עכשיו איזה חפץ ומנתץ אותו לרסיסים. זורק פה איזה אגרטל, צלחת, שובר אותו. איך חז"ל מתייחסים לאחד כזה? בצורה חמורה. חז"ל אומרים, המשבר כלים בחמתו, היא בעיניך כעובד עבודה זרה. אדם כזה שהכעס משתלט עליו, אתם מכירים הרי את הפרסומת כנגד שתיית אלכוהול בנהיגה, הפרסומת אומרת שכשאתה שותה, מישהו אחר נוהג ברכב שלך. ויש בזה משהו, אתה יכול להיות נהג מעולה, אבל כשאתה שותה, האלכוהול נוהג והוא נהג גרוע. אותו דבר נכון גם להגיד על הכעס. כשאדם כועס, מישהו אחר נוהג באישיות שלו. אתם מכירים את זה, שאדם בעת עדנה דריתך, מסוגל להגיד דברים שחמש דקות אחרי זה, הוא לא מבין איך יצא לו מהפה דבר כזה. הוא עלול לפגוע בבת זוגו, בילדיו, באנשים שהוא אוהב, והוא אחרי זה, זה יהיה מביך איך אני אמרתי דבר כזה. אבל זה מה שיצא לו מהפה. למה? כי אל זר השתלט עליו. זה ממש עבודה זרה שמשתאבדת למשהו אחר ששולט על האדם. אומר רב צדוק את הדבר הבא. בעצם מה שעשה משה, כשהוא רואה את העגל, והוא כועס על ההתנהגות של עם ישראל, והוא רוצה לעזור להם, אבל הוא יודע שבשביל להצליח לרומם אותם, הוא צריך לרדת אליהם, הוא צריך להרגיש משהו ממה שעובר עליהם. רב צדוק אומר פה הברקה. הוא אומר, משה שובר את הלוחות כדי שיהיה בו בחינה של מה? של עבודה זרה. כי הרי הגמרא אמרה שמי שמשבר כלים בחמתו, היא בעיניך כעובד עבודה זרה. אז מתוך כעס הוא שובר את הלוחות, ואז באותו רגע שיש בו בחינה של עבודה זרה, זה שם אותו יחד עם עם ישראל שהם עובדים את העגל, והוא יש בו בחינה של עבודה זרה, זה הרגע שהוא יכול לתפוס אותם ולהעלות אותם למעלה. כי כשהוא נמצא שם למעלה, זה לא יצליח. אתם יודעים, המציל רוצה להציל מישהו, הוא צריך לקפוץ למים בשביל הדבר הזה. בעצם מה שמשה עושה, זה לקפוץ למים האחורים של העבודה זרה, להכניס בלב שלו משהו, שהוא ירגיש את מה שעובר עליהם, ואז הוא יכול להרים אותם למעלה. זה הסבר חדשני ומדהים לשבירת הלוחות, אם לא רב צדוק, לא יודע מי יכול להגיד את זה. והעיקרון שכדי לעזור למישהו צריך להבין מה עובר עליו, זה עיקרון נכון גם בתחומים אחרים. אספר לכם מעשה שהיה בעיר לודג'. זה היה ערב אחד קר, חורפי, גשום, שבדלת של הגביר הגדול של העיירה, שמו היה פוזננסקי. נשמע הדפיקה, ועומד שם בדלת הרב אליהו חיים מייזל. הוא היה רב העיר, מיוחד, בעל חסד, תלמיד חכם גדול, ופוזננסקי פותח לו את הדלת, אומר לו, כבוד הרב, מה מביא אותך אליי? הרב אומר, תתי, נשמע מה שלומך, מה קורה, איך הולך בעסקים? אז השיר אומר לו, בסדר, מצוין. מה שלום אשתך? הוא אומר, בסדר, טוב, הרב בוא תיכנס, בחוץ קר. אומר לו, אין צורך. וחמותך? מה שלום הכלב? יכול... הכל בסדר, הרב בוא תיכנס. הרב לא נכנס. ועשר דקות הוא משגע אותו בדלת, עם כל מיני שאלות, מה קורה פה ומה נשמע שם. ובינתיים הרוח נכנסת. בסוף אחרי זה 10 דקות, הרב אומר, אתה יודע מה? אני נכנס. השיר נושם לרווחה, והם מתיישבים. ואז הרב מייזל אומר לו, תשמע, אני אגיד לך למה באתי. אני עורך מגבית כדי לקנות עצי עסקה לעניים שבעיר. עכשיו חורף וקר, יש כאלה, הגג דולף, החלונות שבורים, הם קופאים מקור, הילדים בקושי מסתדרים. אתה מוכן לתרום כדי שנקנה עצים? הגביר אמר, ברור. הרב, למה לא אמרת? הייתי כותב לך צ'ק. אמר לו, הרב, אני אגיד לך למה. אם הייתי מהרגע הראשון נכנס אליך הביתה, ואומר, אני צריך כסף לעצים, לעניים שבעיירה, מה היית אומר? אני משלם מס הכנסה, שיפנו לביטוח לאומי, ללשכת הרווחה, חוץ מזה בכלל לא קר. יודעים, הגעתי פעם לאיזה בית, על השטיח בכניסה, היה כתוב כבר תרמנו. שכאלה הם תרמו במשרד, הם כבר נתנו, הוא לא. אומר לו הרב מייזל, עכשיו, שאתה כמה רגעים הרגשת משהו ממה שהם מרגישים, אני בטוח שגם הצ'ק שאתה תכתוב, הוא יהיה הרבה יותר גבוה. כי באמת אדם שחי בטוב, הוא לא מרגיש באמת את מה שעובר על השני. הייתי לפני בערך שנה במסע לאוקראינה, פולין, אז היינו בלודג' והגענו לבית הקברות של העיר, אז אתה רואה שם את הקבר הצנוע של הרב, היה שם את הקבר של פוזננסקי. תקשיבו, הלוואי שבחיים היה לנו כזה ארמון. ממש מבנה ענק, ויש שם אותו, אשתו, המשפחה, חבל על הזמן, הביאו אבן ענקית מהרי אורל, אבן גדולה ויפה מרוסיה, ברכבת, כדי לשים את הקבר, עוד כשהוא היה חי, הוא דאג כמה מפואר יהיה הקבר שלו אחרי שהוא ימות. עכשיו, העניין הוא שהאבן הגיע עם הרכבת אל התחנה, אבל בית הקברות היה רחוק. זה אבן ענקית, מה עשו? סללו פסי רכבת מהתחנה עד בית הקברות, בשביל להביא את האבן שתהיה בקבר של פוזננסקי. זה פשוט, תבינו את העוצמה של האיש, היה לו בית עם 150 חדרים, היה לו מפעלים מאוד עשיר. ועדיין, אומר רב מייזל, אתה צריך טיפה להרגיש איך זה כשקר, איך זה ללכת לישון רעב, כי המקרה ריק. אני אומר לו פעם לילדים שלי, ברוך השם, חכמים, מצטיינים בלימודים, האם אתה מצליח לשים לב לילד אחר שחלש יותר? האם, בלי שהוא יתחנן, תלמד איתי למבחן, האם אתה יכול מיוזמתך להציע, להיות רגיש, לשים לב? נקודה חשובה, וגם בימים אלו של הקורונה, שהרבה התמודדויות כלכליות ולחצים נפשיים, לפקוח עיניים ולשים לב. אם נחזור פה אל משה רבנו, שהוא הוביל אותנו אל העניין, אז בסיכום אומר פה רב צדוק, משה רבנו קופץ למים. הוא יורד עד למקום שהם נמצאים, שובר את הלוחות, ומכניס בחינה של עבודה זרה בתוך המעשים שלו, כדי שהוא יוכל לרומם אותם, כדי שהוא יוכל לעלות ולהוציא אותם משם. משה באמת הולך בזה בדרכו של הקדוש ברוך הוא, אמו אנוכי בצרה, מתגלה מתוך הסנה להרגיש את הצער של השני כדי שאפשר לעזור לו. אני רואה לו פעמים זוגות שהמפתח להתגבר על פערים וחילוקי דעות, זה היכולת להבין באמת את המקום של השני, להיות איתו. שתף אתכם, סיפרה לי בדודה שלי, לפני שנים, היא ובעלה התחתנו זוג צעיר, והיה ביניהם מחלוקת מאוד גדולה בשאלת מיליון הדולר, איפה עושים את ליל הסדר? מכירים את זה? אצל ההורים שלו או אצל ההורים שלה? וכל אחד יש לו נימוקים כבדי משקל, למה צריך להיות דווקא אצל ההורים שלו? והם מתווכחים ומתווכחים, ולא מגיעים להסכמה. טוב, מה עושים? אז הם הלכו לרב. הוא למד בישיבת אור עציון, ושם ראש הישיבה זה הרב דרוקמן. אז הלכו שניהם לרב דרוקמן, זוג צעיר, וסיפרו לו, הוא אמר, זה צריך להיות אצל ההורים שלי. היא אמרה, לא, צריך להיות אצל ההורים שלי. ואז הרב דרוקמן אמר להם, תשמעו, אני רוצה לבקש מכם משהו. תגידו שוב את הטיעונים שלכם, אבל הפעם הפוך. אני רוצה שאת תסבירי למה, מה השיקולים להיות דווקא אצל ההורים שלו, ואתה תסביר למה צריך להיות דווקא אצל ההורים שלה. ואז היא התחילה. היא אמרה, אני חושבת שבעל הסדר הזה אנחנו צריכים להיות אצל ההורים שלו, כי ככה וככה וככה, אמרה את השיקולים. ואז בעלה אמר, את יודעת מה השתכנעתי, נהיה אצל ההורים שלי ודאי. טוב, אז זה היה קצת תרגיל נבזי, מה שהוא עשה, אבל העיקרון שהרב דרוקמן רצה ללמד אותם, אם מצליחים להבין באמת את המקום של השני, פתרנו פה עכשיו 90% מהבעיות. איך טכנית לעשות? תימצא הנוסחה. אבל היכולת הזאת, אמו אנוכי, להבין אותו, להרגיש אותו, ומשה רבנו, כך יוצא לפי הסבר של רבי צדוק הכהן מלובלין, מכניס בעצמו שמץ של עבודה זרה, בשביל שהוא יוכל להיות עם ישראל ולרומם אותה. אז אם נסכם, ופה אני חוזר להתחלה, השאלה שעסקנו בה הייתה, זה קרה אתמול הרי, שבירת הלוחות, איך משה העז לקחת מתנה נפלאה כזאת משמיים ולנטץ אותה לרסיסים. וראינו כמה תשובות. הראשונה הייתה, חייבים להגיד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כי אם לא, הוא לא היה מעז. הקושי על זה, לא מצינו ראיות שהיה פה ציווי משמיים. שתיים, זה היה בטעות. הלוחות נהיים כבדים, הכתב פורח, והם פשוט נפלו למשה מהידיים. תשובה שלישית, זה לא היה בטעות, זה היה בכוונה. ומשה רוצה להציל את עם ישראל על ידי השמדת כתב האישום, או בגרסה שנייה, שהוא מכניס את עצמו גם עם כתב אישום. הוא עכשיו עושה חטא, ואז אומר להשם, תשמע, אתה לא יכול לזרוק אותם ולקחת אותי. אם כולם הולכים ואין מכילה, אז גם אני לא יהיה. ואם אתה מוכל, תסלח לכולם. ובדיעבד, קדוש ברוך הוא מחזק אותו, ישר כורחה ששיברת. תשובה הרביעית של הנציב. המטרה הייתה לזעזע. מילים לא מספיקות במצב כזה, צריך מעשה מוחשי לנגד העיניים. ראינו שהלכו בעקבותיו הרב הרצוג, שהשבת 61 שנה לפטירתו, שקורע את הספר הלבן, ממשיך אותו, הבן שלו, חיים הרצוג, שגריר ישראל באום, שקורע את ההחלטה שמשווה את הציונות לגזענות, ושניהם למדו ממשה רבנו, שעושה פה מעשה כדי להותיר רושם. ותשובה חמישית, נוצא של המדרש שמלמד, לא להאמין שמשהו קורה, לא לקבל שמועות, גם אם העבירו אותם בוואטסאפ כמה פעמים, אפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, אומר לו משה, אני לא מאמין, עד שאני רואה בעיניים, אני צריך לרדת עם הלוחות מהאר, ורק אז נראה. התשובה האחרונה של רבי צדוק הכהן מלובלין, שאומר, כדי שמשה יוכל להרים את ישראל, הוא חייב לרדת אליהם. איך הוא עושה את זה? על ידי זה שהוא משבר כלים בחמתו. כמו שאומרת הגמרא, זה בחינה של עבודה זרה, ובזה הוא מצרף את עצמו איתם, וברגע הזה הוא יכול להושיט להם יד, לחבק אותם, להרים אותם, לעזור להם לעשות תשובה. והמעשה הזה של משה רבנו, כמו שאמרנו, היה אפשר, כשעושים לו בגיל 120 את טקס הענקת פרס ישראל למשה רבנו, חיים שכאלה, לספר על הרבה דברים. גולת הכותרת, הדבר האחרון שבה מסתיימים חמשת חומשי תורה, זה הנקודה הזאת של שבירת הלוחות אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ועושה פה אדם באומץ, מעשינו אז, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שכוח, ישר כוחך ששיברת.
עד כאן, אני אשמח אם יש שאלות או הערות, בכבוד. מי שרוצה לפתוח את המיקרופון, אז בבקשה יכול לפתוח לעצמו.
הכוח גדול הרב יוני, הכוח גדול, יפה מאוד.
תודה רבה, אז אני ממש שמחתי לבוא ולהתארח הפעם בזום. תשמעו, לפחות בזום, אתם יודעים מה היתרון, לא צריך מסכות. פנים אל פנים, אתה לא רואה את האנשים, ולי הכי קשה עם המסכות שהחיוכים, החיוכים, אתה מפסיד אותם, זה החלק הכי חשוב בגוף ואין לנו. אז לפחות בזום אפשר לראות, אני רואה פה קצת חיוכים, אז תודה רבה, יישר כוח הרב ירון על האירוח, תודה רבה לארון על הקישור ועל ההזמנה, ושיהיה שבת שלום, בשורות טובות לנו ולכל ישראל. תודה רבה.
תודה רבה, רב יוני.